טוב, נתחיל? טוב, ערב טוב לכולם, ברוכות הבאות. אדם תרב, יום אחד הגיע אדם לישיבה, בא לראש הישיבה, אומר אני רוצה לתרום לך ישיבה, תביא צריך כסף. הבאתי לישיבה מסעית שלמה של קוסקוס. קוסקוס. הראש הישיבה שמח מאוד, הוא חסך חתיכה מתקציב הישיבה, הוא מקבל את התרועה בשמחה, ולבחורת בבוקר, בחורים מקבלים ארוחת בוקר, באים לאכול, ומגלים שהם אוכלים היום קוסקוס. ארוחת צהריים, מה אוכלים? עוד הפעם קוסקוס, ארוחת ערב קוסקוס, למחורת קוסקוס, וקוסקוס, וקוסקוס, וקוסקוס. חודש ימים רצופים, הבחורים אוכלים קוסקוס, כי זה מה יש. אחרי 30 יום מגיע אחד מהבחורים, מגיע לראש הישיבה, אומר לו, ראש הישיבה, אני רוצה לשאול שאלה הלכתית, אם אפשר. ובבקשה, אומר, מה מברכים על קוסקוס? ראש הישיבה לא מבין, אומר, מה אתה לא יודע, ברכות זה דבר מאוד פשוט. מאוד פשוט, מה שיוצא מהאדמה, כשזה חיים, מברכים על זה בורא פרי אדמה, מבשלים את זה, זה הופך להיות בורא מדי מזונות. מה שתוטפים מהעץ זה בורא פרי העץ, זה הכלל. אומר התלמיד, לא, הרב לא הבין. אני יודע שמה שיוצא מהאדמה זה בורא פרי האדמה. אבל מה מברכים מה שיוצא מהאף? אנחנו עומדים להתחיל, בשבוע הבא אנחנו נקרא את עשרת הדיברות בפעם השנייה בתורה. זה קורה בספר דברים, פרשת ואתחנן. עומדים על גדות נהר ירדן, משה רבינו מצווה, צוואה האחרונה למעשה לעם ישראל, הוא כבר יודע שהוא לא ייכנס לארץ, והם כן, והוא אומר להם דברי פרידה שנפרסים בפני כמעט כל ספר דברים. ובין היתר הוא חוזר על הדברים המרכזיים שהיו ב-40 שנה האחרונות במדבר. מה יותר מרכזי מעשרת הדיברות, מתן תורה. דבר מעניין מאוד, כולם מכירים את עשרת הדיברות, נכון? כל מי שנכנס לבית הכנסת, זה כתוב בהרבה מקומות על הפרוכת, זה הבסיס הרי של היהדות. כל העולם מכיר את עשרת הדיברות, לא רק יהודים. מה המילה הראשונה בעשרת הדיברות, איך זה מתחיל? במילה אנוכי. מה זה המילה אנוכי? אומר המדרש, דבר מעניין, אנוכי זה לא מגיע בעברית. אנוכי זה מילה שמקורה בשפה המצרית העתיקה. כך הוא אומר. במצרים, כשמישהו היה רוצה להגיד אני, היה אומר אנוך. אנוך זה אני. אוקיי? גם בניב המאוחר ביותר שנשאר לנו מהמצרית העתיקה, שפה הקופטית, אז שרוצים להגיד אני, אומרים ענוק. היום מדברים שם בעברית, בערבית, מעניין שגם בערבית אומרים ענה. ענה זה אני. למרות שזו שפה אחרת מהמצרית, אבל בכל פנים, במצרים היו אומרים ענוך, שרוצים להגיד אני, ענוך זה מזכיר את המילה אנוכי, אנוכי, אני. המילה הראשונה, בטקסט המכונן ביותר בעולם, המילים היחידות שכל בני האדם שמעו מאלוקים, רוב ספר התורה לא שמענו באוזניים ישירות מהקדוש ברוך הוא, אבל עשרת הדיברות כן. הקדוש ברוך הוא התגלה, והמילה הראשונה שבה הוא מתחיל זה לא בלשון הקודש. איך זה יכול להיות? שפה זה דבר מאוד משמעותי. נכון, בארץ שלנו יש הרבה חוקים שמחייבים להשתמש במוסדות ממשלתיים דווקא בשפה העברית ודווקא בתאריך עברי לתת איזה ביטוי. אף אחד לא יכול לצייר שביום חג של המדינה יעמוד ראש הממשלה וישא נאום מהתחלה עד הסוף באנגלית. אפילו אם כולם מבינים. כי זה השפה שלנו. צריך לכבד את העם שלנו, את הזהות שלנו. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו יורד על הר סיני, והמילה הראשונה שהוא אומר, זה לא בלשון הקודש, איך זה יכול להיות? זה לא רק זה. עשרת הדיברות הם הבסיס לכל התורה, לכל הברית בינינו לאלוקים, הכל נמצא בתוך עשרת הדיברות. כתוב שחכמים אמרו, בעשרת הדיברות יש סך הכל 620 אותיות. אם סופרים את האותיות, 620 אותיות, כנגד 613 המצוות שקיבלנו מהתורה, ועוד 7 מצוות שהוסיפו חכמים, סך הכל 620. פלא נפלא. ועוד רמז אמרו, כולם מכירים את הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מה הגימטריה של המילה תורה? 611. למה? למה רק 611? הרי יש 613 מצוות. אמרו, כי יש 611 מצוות ששמענו ממשה רבנו, ועוד שתיים, מה איתם? שני הדיברות הראשונות בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך, והדיבר השני, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, שזה שברנו רק מאלוקים. אז זאת אומרת, מדובר, יש לזה משמעות מאוד מאוד מיוחדת לשני הדיברות האלה, והראשונה היא עוד יותר חשובה, כי היא הראשונה, והיא מתחילה בשפה שהיא לא השפה שלנו. היא שפה של העם שאנחנו כל כך רצינו לסנוע, שברחנו ממנו. מצרים, מרוות הארץ, איך זה יכול להיות? זו שאלה גדולה. כמו שנראה, העיסוק בשמות ושפות תומן בתוכו משמעות גדולה מאוד לחיים שלנו. אבל כדי להבין את העניין הזה עם השפה, אנחנו נניח לזה רגע ונגיד, ונגיד עוד איזה רעיון מיוחד שעל מה זה המשמעות בכלל של לשון הקודש. דבר טוב שצריך לדעת. על המעמד המיוחד של השפה שלנו שנקראת לשון הקודש ביחס לשאר השפות. באופק כללי, מה זה שפה? מה זה שפה? התקבצו בני אדם במדינה ובחרו לעצמם מילים איך אנחנו נבטא את עצמנו, איך נבטא את הרגשות שלנו, איך לתקשר. זה נקרא, זה סך הכל, לא צריך יותר. אם אני ואתה מסכימים לקרוא לזה בשם קוס, אז זה נהיה קוס. אפשר לקרוא לזה שם אחר. לא צריך יותר מזה. אבל חכמים מתארים לנו במדרש אירוע יוצא דופן שהיה ממש בימים הראשונים של בריאת העולם. עוד לא היינו פה וכבר היה דבר כזה דרמטי. בורא העולם בורא את השמיים והארץ ואת הבעלי חיים וכל אשר בהם, כל אשר בארץ, כל אשר בים, הכל הוא בורא. ורק אחרי שהוא ברא את הכל ביום השישי, הוא בורא את אדם הראשון. ואז הקדוש ברוך הוא עושה דבר מעניין, הוא לוקח את בעלי החיים שהוא יצר, מתחיל להעביר אותם לפני המלאכים ועושה חידון. החידון הראשון שכל המלאכים נכשלו בו. הוא מעביר אותם, הוא מעביר את השור ואת החמור ואת הגמלים ואת הג'ירפות, ושואל את המלאכים, מי יודע איך קוראים לזה? מי יודע איך קוראים לזה? אף אחד לא יודע תשובה. ואז הוא קורא לאדם הראשון ואומר, בוא נראה אם אתה יודע. ואדם הראשון רואה את השור ואומר, כן, זה שור. וזה כבש. וזה דג סלמון. וזה טוקי. ואומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אתם רואים? אדם הראשון הרבה יותר חכם מכם. הוא מכיר את השמות של כל הבעלי חיים. זה דברי המדרש. עכשיו כל אחד שואל, איזה מין חוכמה זה? אני אקרא לבן הקטן שלי עכשיו, הוא פה בחוץ, ואני אגיד לו, בוא תמציא שמות לכל מה שאתה רואה, הוא גם יכול. צריך חוכמה גדולה בשביל זה? כל אחד יכול להמציא שמות, מה הבעיה, נכון? אומרים שבסין, היינו צוחקים פעם כילדים, שהסינים בוחרים שמות לילדים, והילדים שנולדים לוקחים קערת מים, זורקים לתוכה איזה חפץ, והצליל שיוצא, זה השם של הילד. צ'י, מי, דו, כן? אבל זאת אומרת, לא צריך חוכמה גדולה כדי לקרוא שמות לבעלי החיים. אז למה זה, מה מבטא פה את החוכמה של אדם הראשון, מה שאין אפילו למלאכים? אלא מה? הרעיון הוא כזה. לשון הקודש זו שפה מיוחדת במידה. כל שם שאנחנו קוראים בלשון הקודש, הוא קשור עם שורש החיות האלוקית של אותו חפץ או בעל חיים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו יודעים, בעשרה מאמרות נברא העולם. העשרה מאמרות האלה כוללים את כל אותיות האלף בית. כל יצור שכאן בעולם מקבל חיות ואנרגיה אלוקית מלמעלה, בלי זה לא יכול להתקיים רגע אחד. החיות הזה קשורה עם השם. לכן השם של, גם השם של האדם הוא כל כך משמעותי. וגם השם שנותנים לילד זה כל כך משמעותי. לכן כתוב שהקדוש ברוך הוא נותן איזה מעין רוח נבואית לאבא והאימא, שידעו לכוון איזה שם לקרוא לילד, כי זה צריך להיות שם שמתאים עם הנשמה שלו, עם שורש ההמשכה שלו. אדם הראשון רואה את בעלי החיים, והוא יודע לזהות שהבהמה הזאת, השורש שלה זה שין וו רש, אז הוא קורא לזה, זה שור. וזה גמל, כי זה מתאים שורש ההמשכה שלהם. זה לא איזה קונץ להמציא שמות לבעלי חיים, זה כל אחד יכול. אבל בלשון הקודש יש מעמד אחר למינים. הם מבטאים את שורש האנרגיה, החיות של הדבר. עכשיו, למה זה נקרא לשון קדושה? מה קדוש בלשון הקודש? אומר לנו הרמב״ם, רבי משה בן מימון, דבר מיוחד מאוד. שימו לב, דבר פשוט. מה אין בלשון הקודש? שיש בכל השפות חוץ מבלשון הקודש? השפה הזאת היא שפה הכי נקייה בעולם. אין בלשון, בשפת התורה, אין מילים שמתייחסות לאיברים המוצנאים של האדם ולחלקים המוצנאים של החיים. כל מה שקשור עניינים בצנעת הפרט, דברים שקשורים בתוך הבית, דברים שבין איש לאשתו, אין בלשון הקודש, אין מילים שמתארות את זה בצורה ישירה. בשפה המודרנית, אז השאילו מילים משפות אחרות, או המציאו מילים חדשות, אבל בלשון, בשפה, שפה של התורה, לשון הקודש, אין, פשוט אין. שרוצים להגיד, לבטא משהו מוצנע, אז משתמשים בהשאלה ממילים אחרות, כדי לבטא את זה. אבל כאן אנחנו חייבים לשאול שאלה פשוטה. אמרנו עכשיו שהשם שקוראים לכל דבר, זה שורש האנרגיה שלו, זה שורש החיות שלו. אז אם יש דברים שאין לנו איך לקרוא להם לשון הקודש, מאיפה הם מקבלים חיות? הרי זה חלק מהחיים שלנו, הדברים הפרטיים האלה. אז מאיפה הכוח על זה? מאיפה החיות? אם הקדוש ברוך הוא חלילה לא נמצא בזה, זה לא יכול להיות. אז מאיפה לוקחים כוח? מאיפה השורש האנרגיה האלוקית של אותם דברים צנועים בתוך החיים? שאין לנו כינויים להם בלשון הקודש, מאיפה זה בא? כתוב בחסידות את הרעיון המרומם הבא. שימו לב. אין דבר אחד בחיים שלנו. אין פרט בגוף האדם, בנפש האדם, במעגל החיים שלנו, בקשרים שאנחנו יוצרים, שהתורה לא מתייחסת אליו. התורה רק מלמדת אותנו איך להתייחס אליו. לחלקים המוצנעים של החיים, זה לא הפירוש שהתורה לא מתייחסת, כאילו זה לא קיים. זה קיים להבדיל בתרבויות אחרות, בדתות אחרות. בתרבות הנוצרית מתייחסים לכל הנושא של חתונה כדבר מגונה. דבר מגונה, זה בשביל האנשים. מי שרוצה להיות קדוש, אומרים אצלהם, שלא יתחתן. תחתן, זה קשור עם היצרים הנמוכים שלנו, דחפים מאוד מאוד גשמיים. זה לא מתאים מקדושה, ככה הם אומרים. מי שרוצה להתחתן, שיהיה נזיר, יתבודד מהעולם. אני לא נכנס כאן עכשיו כמה זה מצליח וכמה נפלים ובתי יתומים ויותר גרוע נפלים מגלים באדמות שמסביב לכנסיות, אז לא זה הנושא. אפילו אם זה כן היה, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השיטה. היהדות אומרת דבר אחר לגמרי. מי שלא מתחתה, זה גנאי או לא. נכון? יש לנו במסכת אבות מוזכרים, מוזכר אחד מגדולי התנאים, שמעון בן עזאי, מוזכר בשמו. כולם נקראים רבי, רבן גמליאל, רבי יהודה, רבי יהושע. פתאום בן עזאי, למה קוראו לו בן עזאי? יש לו שם, קראו לו רבי שמעון. אחד הסיבות, אמרו חכמים, כיוון שלא התחתן. לא התחתן, הוא לא עסק בישיבו של עולם, אז אי אפשר לקרוא לו בתואר רבי. זאת אומרת, התורה רוצה שדווקא כן יתחתן. שדווקא כן נשתמש בכל היכולות והכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, כולל דברים שבמבט חיצוני נראים כדחפים מאוד פשוטים, יצרים שיש גם לבעל חי. אז מה? הרעיון הוא כזה. התורה מלמדת אותנו, נותנת לנו את האפשרות לקחת גם דבר שאפשר להשתמש בו בצורה נמוכה, אומרת התורה, צריכים להשתמש בזה, אבל בצורה קדושה, בצורה טהורה, בצורה עדינה וגבוהה. וזה הכוח של לשון הקודש. השפה הקדושה מתייחסת לכל החלקים של החיים, אבל היא קוראת להם במילים קדושות. לומר, צריכים לחיות. צריכים לחיות חיים של העולם הזה, צריכים להתחתן, צריכים לגדל משפחה, אבל הכל הוא בצורה קדושה ונכונה ומרוממת. בכוח של מה? בכוח של התורה. לכן כתוב דבר מעניין, שאדם הראשון, אדם וחווה לפני חטא הדעת, היו הולכים ערומים בגן עדן. לא היה להם בגדים ולא התביישו, כתוב. ולא התבוששו. אחרי שהם חטאו חטא הדעת, מה הדבר הראשון שעשו? פתאום קלטו שזה פדיחה להיות ערומים, חיפשו בגדים. התחילו לחפש בגדים, ואז יש את אלוקים מגיע לגן עדן ומחפש את אדם הראשון, והוא אומר, אני מתבייש. אני אומר, איפה אתה אדם הראשון? סיפור מאוד מעניין. איפה אתה אדם הראשון? למה אני לא רואה אותך? אז אדם הראשון אומר, לא נעים לי לראות אותך, כי אני לא לבוש. אז הוא אומר לו, איך אתה יודע שזה לא נעים לא להיות לבוש? אכלת מעץ הדעת? הוא אומר, כן. ואז כל הסיפור של העונש של החטא. עכשיו, איך זה יכול להיות שהוא עשה... שדווקא בגלל העבירה שהוא עשה, הוא קיבל שכל. הרי שכל זה מתנה לאדם. שכל זה מתנה, אז מה, הוא עשה חטא, ורק עכשיו הוא תופס את הפדיחה, צריך להיות הפוך. כן, אבל זה עונש. זה עונש. היה צריך להיות הפוך. שלפני כן היינו מצפים, היה מבין שאדם צריך להיות לבוש, אחרי שאוכל מהחטא, אז אלוקים ייקח לו את השכל ויתחיל להסתובב בלי בגדים ברחוב, כמו איזה משוגע. אבל זה בדיוק הפוך, איך זה יכול להיות? כאילו, מה זה? אתה חוטא, אתה מקבל שכר? אני לא עושה מה שאלוקי אומר, אז אני מקבל מתנה את השכל? אז איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוטה. זה לא ש... לאיפה מגיעה הבושה? למה זה בושה להסתובב לא לבוש ברחוב? למה זה בושה? זה שאנחנו מבינים, מרגישים שיש פה איזה צד בהמי שלנו, יש מצד בהמי. לאדם לא נעים שהוא נראה כמו בהמה. אני לא כלב. אני יכול להיות. אבל מה לעשות שבאדם יש צדדים כאלה שהוא דומה לבהמה בהם? אז אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי להסתיר את זה. זה לא נעים לנו. לא נעים להיות ככה חשופים ברחוב. אנחנו רוצים לבטא את הצדדים העליונים שלנו. את השכל, את הרגשות, את הצדדים היפים של האישיות שלנו. לא הצדדים הנמוכים. לפני חטא הדעת, האדם הראשון לא חשב שיש פה במה להתבייש, כי הכל אצלו היה קדוש ומרומה. כל הרכבי האישיות שלו, כולל הדחפים והיצרים הטבעיים ביותר, היו קדושים ומרוממים. הוא לא חשב שיש מה להתבייש בזה. הוא לא חשב שצריך להתבייש בזה שהוא נשוי. ועוסק ביחסי אישות, לא חשב שצריך להתבייש בזה. להפך, הכל היה אצלו קדוש ומאוד מרומם. אבל החטא גרם לו, החטא גרם לנמיכות גדולה, ופתאום הוא מבין, אומר, רגע, יש פה גם צד בהמי ונמוך, אז צריך להתבייש. ופה מגיע לו הבושה. אז אחרי שהבנו את הדבר הזה, והבנו מה הופך את לשון הקודש, לשפה קדושה ותאורה כל כך, שפה נקייה, ולא רק, ולא, לא, שפה שעוזרת לנו לרומם ולעדן ולקדש, גם את כל חלקי האישיות שלנו. ככה שלא נצטרך לברוח, לא נצטרך לברוח מהחיים כמו שבדתות אחרות, אלא להפך, יהיה לנו את הכוח לחיות את החיים, לקדש אותה ולרומם אותה. כן? אז אנחנו חוזרים לשאלה הגדולה, אם זה לשון הקודש, אז הכי הפוך מלשון הקודש, מה זה? השפה המצרית. על מצרים, מה התורה אומרת? שתי מילים. ערוות הארץ. בכלל השפות, העולם הזה הוא יותר נמוך. כמובן, עם ישראל חיי חיים קדושים, אומות העולם חיים חיים רגילים. אבל בתוך אומות העולם, האומה המצרית הייתה האומה הנמוכה ביותר. זימת הארץ כתוב, המצרים היו שטופים בזימה, שטופים בדברים נמוכים, מכורים ליצרים הכי אפלים של האדם. אנחנו יודעים שאברהם אבינו ירד למצרים עם שרה אמנו, מה אומר לה? תגידי שאת אחותי, אל תגידי שאת אשתי, תגידי שאת אחותי, למה? הוא אומר, אם תגידי שאת אשתי, הם יקחו אותך לפרעה, כי את אישה יפה תואר ויפת מראה, אבל בגלל שאת נשואה לי, הם יהרגו אותי. אז תראו איזה אומה שפלה הייתה. הם נזהרו מאוד, לרצוח לא היה אכפת להם, אבל נזהרו מאוד באיסור אשת איש, חס וחלילה. מוכנים לקחת אותה, להרוג את אברהם, כן? אבל את שרה הם יחטפו. אז הוא אומר, תגיד לי שאת אחותי, יכול להיות שיקחו אותך בכל מקרה, לפחות לא יהרגו אותי. אז היו אנשים שפלים מאוד. זימה, ערוות הארץ זה האומה המצרית. ומה המילה שבורא עולם בוחר לפתוח את התורה? מילה מהשפה הזאת. השפה הנמוכה. זה כאילו לקחת איזה מילה מילה שמדברים, אתם יודעים, נוער שוליים, אנשי עולם תחתון. לקחת, יש כל מיני סלנגים ברחוב, כן? האלוקים יתגלה אלינו עכשיו. כן? כבוד חודש מנחם אב, בעזרת השם יבוא הקדוש ברוך הוא כל רגע, נשמע מה הוא מדבר ונראה שהוא פתאום נשמע שהוא מדבר שפה שמדברים. המאפיה ברמלה. זה יהיה הפתעה גדולה מאוד, אנחנו מחפשים לשמוע שפה הכי עליונה. איך אתה פותח דווקא בשפה הזאת? והרעיון הוא רעיון כביר. הכוח הגדול של התורה, הכוח הגדול של התורה זה לא בלדבר בבית המדרש. הכוח הגדול שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, של דברי התורה, של המצוות שאנחנו מקיימים, זה לא כשזה נשאר בכותלי בית הכנסת ובית המדרש, שזה יורד לרבדים הפשוטים ביותר של החיים. משה רבינו עומד לקבל את התורה. אלוקים מזמין אותו, מקום שאף בן אדם לא עלה, לעלות להר סיני. אף ילוד אישה לא דרך שם מעל הר סיני, ולוקח אותו השמיימה. והוא יושב ומנהל דיאלוג עם המלאכים, עם המלאכים ועם הקדוש ברוך הוא בעצמו. ופורץ שם ויכוח סוער, רגע לפני שאנחנו זוכים לקבל את התורה, כמעט מתבטל העניין. המלאכים מגישים בגץ. נגד התורה, נגד נתת את התורה לעם ישראל. אומרים, ריבון העולמי, מה אתה נותן להם את התורה? אלה, אפשר לסמוך עלינו? אני שואל אתכם, אפשר לסמוך עלינו? ככה, ככה. ככה, ככה, אומר, אתה נותן, התורה זה הדבר הכי קדוש שיש לבורא עולם. זה הדבר הכי יקר אצלו. מזה הוא משתעשע. הם אמרו המלאכים, תן את התורה לנו, אנחנו קיים אותה הרבה יותר טוב. אנחנו אין לנו בעיות שיש פה לבני אדם. יום אסל, יום בסל, היום בא לו, מחר לא בא לו. תן לנו, אנחנו קיים את כל המצוות. נשבור את השבת, נתפלל, רק נתפלל, רק נלמד תורה. מה צריך לתת את זה להם? הקדוש ברוך הוא מסתכל למשה ואומר, בוא נתענה להם. יש סדר, איך עובד משפט. בוא נשמע מה אומר הסנגוריה. מה אומר למשה רבנו? בוא נאם, תגידו מלאכים, יש לכם יצר הרע יש ביניכם? אתם יודעים מה זה יצר הרע? יש לכם אבא ואמא שאתם תוכלו לקיים, קבל את אביך ואת אמך? איש אמו ואביו תיראו? אתם יודעים מה זה להילחם מול פיתויי העולם הזה? אתם לא יכולים, פסנו את התורה לנו. מה המשמעות של מה שהוא אומר? המלאכים ידעו את התורה. מה הם לא ידעו שבתורה כתוב קבל את אביך ואת אמך, אבל הם אין אבא ואמא? מה, הם ידעו את זה, בכל זאת הם רצו את התורה אליהם. מה אומר משה רבינו? תשובה מדהימה. תחשבו, אם אני צריך לנסח את זה להיום, תחשבו שעומדים שני יהודים, אחד הוא רב חשוב, כבר 40 שנה לומד תורה בישיבה, זקן לבן, חצי מטר יורד, והוא לא עומד איזה בחור צעיר, כל הידיים מקועקעות, עדיין יש לו חור באוזניים מהגיל, ושניהם עומדים ורבים, למי התורה יותר שייכת, כן? והבחור עם הגיל אומר, לא, התורה יותר שלי, יותר מתאים שהיא תינתן לי. ובא משה רבינו ואומר, אתה צודק. למה? למה אתה צודק? בגלל שהכוח הגדול של התורה זה לא כשהיא נמצאת בידי המלאכים, וגם לא בידי אנשים קדושים. הכוח הגדול של התורה זה היכולת שלה לחולל שינוי במקומות הכי נמוכים בעולם הזה. שלא יגיד אדם מעולם, אומר לנו משה רבינו, שלא יקום אף יהודי ויהודיה ויגידו, התורה זה כבר לא בשבילי. אני עם המסלול חיים שעברתי, עם המקום שבו נולדתי, הרקע שממנו הגעתי, תנאי החיים שלי, הנסיבות, המשפחה, מי שמסביבי עכשיו, מי שהיה מסביבי פעם, זה כבר לא בשבילי הדבר הזה. אומר לו משה רבינו, אל תגיד ככה לעולם, המלאכים יותר טובים מאיתנו, הם רצו את התורה, ובורא עולם לא נתן להם, למה? כי אומר, איפה, מה היכולת הגדולה של התורה? אם אני אתן אותה למלאכים, אז לא, אין בזה שום דבר מיוחד. הם נקיים, הם היו נקיים לפני, הם יישארו נקיים אחרי. הכוח הגדול של התורה זה לבוא למקום שהוא לא כל כך נקי. לבוא לאדם עם שהרקע שלו הוא לא פשוט. הוא לא פשוט, הוא התלכלך הרבה במשך החיים. כולנו התלכלך. ופה התורה יכולה לחולל לתבורה. ולכן המילה הראשונה, כשאלוקים יורד לבורא עולם ונותן לנו את ההודעה הכי קריטית בתולדות האנושות. מה יותר משמעותי? ולהקשיב ליוצר העולם, יוצר החיים, בורא הנשמות, להקשיב מה המסר שלו בפעם היחידה עד עכשיו שהוא התגלה לאנושות. מה המילה הראשונה שפותח? מילה שמגיעה ממצרים. כדי להגיד לנו, אל תחשבו שהתורה מתאימה רק למי שדובר רק לשון הקודש. שהחיים שלו הם רק קודש. השפה פה זה כסמל. שהחיים שלו שלא יודע, יש כאלה אנשים נקיים מאוד, כמו מה שלא כתוב בלשון הקודש הם לא יודעים. מה שמחוץ לתורה הוא לא יודע. יש כאלה אנשים, אולי בודדים, קדושים, חיים, רוממים. אבל רובנו לא כאלה, לא כאלה. 90% מהעם הוא לא כזה. זה לא פשלה. אלוקים נתן את התורה ל-90% האלה. לא ל-10% צדיקים פרושים ורוממים, יושבים בכל ולכל הדבר. ל-90% הוא נתן את התורה, בעיקר אליהם. כי זה הכוח הגדול של התורה. לבוא לאדם הרגיל, שדובר קצת מצרית, שמכיר קצת מושגים של מצרים, שנחשף לעולם הזה, וכשאנחנו נחשפים, כל דבר שאנחנו נחשפים אליו, אנחנו גם חושפים את עצמנו, אלא צריך לדעת, צריך גם להיזהר. כל דבר, אחד הבעיות שיש לנו בחיים, אם אנחנו ראינו משהו, זה נכנס בפנים. אי אפשר להוציא את זה עכשיו החוצה, כאילו שלא ראית אף פעם. כל דבר שלילי שאדם חווה, יש איזה שריטה בפנים. אי אפשר לאחר לעשות דף חלק. אפשר ללמוד איך למרות זה אתה עולה על דרך המלך. כאלה, אנחנו בני אדם. בני אדם, אנחנו מחשב, אתה יכול להכניס ולמחור. אני עושה דילט, נגמר, כאילו לא היה. אבל אין לנו כפתור דילט. כל חוויה שאנחנו חווים, היא הופכת להיות חלק מאיתנו. אז אדם אומר, זה לא כזה פשוט. אני באתי ממצרים. אני מכיר את כל העולם הזה, כל התאוות, כל הדברים שהכי רחוקים מהתורה, אני בלעתי אותם, זה חלק ממני. אני לא חושב שאני יכול כבר ללמוד תורה, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ולהתקדש, ולהרגיש את הנשמה האלוקית שלי פועמת בתוכי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון, בוא נוריד את הטעות הזאת. אני מדבר דבר ראשון אליך. אנוכי. מי שיודע לשון הקודש אולי לא מבין מה זה אנוכי. אבל מי שיודע המצרית, מבין מיד שאלוקים מדבר אליו. שומעים את זה הרבה פעמים מבעלי תשובה. את החוויה הזאת שאלוקים מדבר אליי, בעל תשובה חווה בעוצמה הרבה יותר גדולה מצדיק. צדיק, הוא נולד לתוך זה, הוא אף פעם לא היה. מי שלא יצא החוצה, לא מכיר את העוצמה הגדולה של לחזור פנימה. דוד המלך אומר בתהילים, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף בלי מים. מה פירוש הפסוק? אז הפירוש הפשוט, שדוד המלך היה במדבר, במדבר יש אדם חווה צמאון גדול מאוד למים, שאדם שחי, שאדם נורמלי לא מרגיש, אנחנו יודעים מה זה להיות צמאים למים. השם ישמור, מי שיש לו במשפחה, הדור הקודם שבא מהשואה, או יש לנו כאן את ה... יש לי כמה ילידים מהקהילה היקרה של עולי אתיופיה, אז גם שמעתי מהם, אנשים שחוו רעב בחיים. אנשים שחוו רעב, זה דבר לא יאומן. אנשים רגילים לא יכולים לחוות, אני לא חולם לרגע שאני מבין מה זה, להרגיש רעב. לא יאומן. שולחים לישון פשוט בלי אוכל, בלי לחם, בלי מים אפילו. אנחנו לא יודעים איך הגוף מרגיש ואיך הנפש מגיבה וזה. אבל מי שחווה את זה, זה חוויה אחרת, זה חוויה שלא נשכחת. הסבתא שלי חוותה רעב בשואה והייתה, וכל החיים אצלה לא הייתה זורקת אוכל. היו פותחים את המקרר, היו צריכים להסתכל על כל דבר מה התאריך שלו. לא יכולת לדעת, היו דברים שעברו את התאריך מזמן, אבל היא לא הייתה יכולה לזרוק. היא לא יכולה לזרוק. מי שחווה, שאין אוכל, לא יכול. 50-60 שנה עברו, אבל לא יכולה להיפטר משום דבר. אומר דוד המלך, צמאון למים זה משל לצמאון רוחני. מי מרגיש צמאון רוחני? לא מי שנמצא ליד המעיין, אין מים אל התורה. מי ששותה מהמעיין כל יום לא יודע מה זה צמאון. אבל מי שהלך רחוק, בא על תשובה, הוא במדבר, הוא מתגעגע, אומר אלוקים, אני כל כך הלכתי רחוק, אבל אני מתגעגע אליך, אני רק רוצה לשוב אליך. אמר הזה הבעל שם טוב הקדוש, שאנחנו מתפללים, הלוואי שגם כשנחזור ונהיה קרובים לאלוקים, ונהיה בתוך בית המדרש, ובתוך ירושלים, ובאווירה קדושה, שישאר לנו את הצמאון הזה שחווינו ברגעים הראשונים, כשעוד היינו במדבר. כי אין יותר חזק מהעוצמה הזאת. זה דווקא בעל תשובה. רק בעל תשובה מרגיש שהקדוש ברוך הוא מדבר את השפה שלו. אנוכי לשון מצרים. חזקו ואמצו.